Torino.
על הפסוק אלה הדברים. כתוב במדרש תנחומה, לצערי אין לי את זה פה, לא מצאנו את זה פה, לכן שהינו. אז כתוב ככה בפתיחת, מיד בתחילת המדרש תנחומה על פרשת דברים. כתוב שכל הדברים שנעשו במדבר, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשותם בציון. הלשון שם במדרש תנחומה זה בערך כך: כל הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא במדבר עתיד לעשותם בציון. והנס הראשון נקרא אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, כך אומר במדבר, אלה הדברים אשר דיבר משה. ובציון מביא פסוק בספר ישעיהו, כתוב שם בפסוק אשים מחשך לפניהם לאור. אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים, כך כתוב בפסוק. אני לא זוכר את כל לשון הפסוק, אבל בכל אופן כתוב אשים מחשך לפניהם לאור, ועוד משהו, אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים, כך כתוב בפסוק. המכוון בקיצור שהנס, שני ניסים, יש נס אחד והוא הנס של אלה הדברים אשר דיבר משה, שזה נס, והנס הזה עתיד כביכול בורא העולם לעשות אותו גם בציון, לחזור על הנס הזה. איפה? באיזה? אז כתוב אשים מחשך לפניהם לאור, וכן, ועוד איזה הבטחה כזאת שדבר יתהפך לטובה. ואלה הדברים עשיתים ולא עזבתי, זאת אומרת אלה הדברים ואלה הדברים אשר דיבר משה, זה אותו עניין. מה שאנחנו צריכים לנסות להבין זה מהו הנס באלה הדברים, וגם שם ועשים מחשך לפניהם לאור, אז הנס הוא לא במחשך לפניהם לאור אלא באלה הדברים, כאן תמון הנס, כאן נמצא הנס, באלה הדברים כאן נמצא הנס. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, תחילת הפרשה, תחילת הספר. אז כתוב כאן שהדבר הזה היה נס, והנס הזה כביכול בורא העולם עתיד לחזור עליו בציון, זאת אומרת בגאולה העתידה במהרה בימינו, אז כביכול בורא העולם יחזור על אותו נס שנקרא אלה הדברים אשר דיבר משה. זה צריך לנסות להבין. אז כך, אולי קצת נראה ויקרה הדברים. בורא העולם קבע לנו בתורה מועדות לטובה, מועדות, מועדים, מה שנקרא מועדים טובים בלשון בלשון אנשי כנסת הגדולה. יהיו, גם בלשון הכתוב, יהיו לבית ישראל לששון ולשמחה ולמועדים טובים. משמע שיש מועדים שהם לא טובים, מועדים שהם מועדים לדבר הפוך. ואנחנו יודעים, תשעה באב יקרי מועד, כמו שכתוב בפסוק, קרא עליי מועד לשבור בחורה. זה נקרא מועד, מועד. מועד זה זמן שחוזר על עצמו בכל שנה, כל פעם שמגיע התאריך הזה שוב, שחוזר התאריך הזה, אז זה עניינו של מועד, שהזמן הזה הוא זמן שחל בו משהו, והדבר הזה נכנס, כן, הצטרף לעצם סדר הזמן, והדבר הזה חוזר על עצמו כל פעם שהזמן הזה, התאריך הזה חוזר מחדש. זה דבר מובן מאליו, כיוון שכל המועדים נקבעו על דברים שהם מעבר לסדר העולם, זה דבר בעצם שהוא מחויב המציאות. לא ייתכן דבר שהוא חלק מסדר הזמן, שהוא יהיה דבר שיחול על סדר הזמן בצורה כזאת שהזמן יהיה כפוף לו. זאת אומרת, דבר שהוא חלק מסדר הזמן, אז זה דבר שהוא הוא תפל כאילו למהלך הזמן, חלק ממהלך הזמן. מועד זה דבר שהוא חל על הזמן ממה שהוא מעבר לו, והזמן תמיד חוזר אליו. אבל זה בהכרח שאם יש מועד, והמועד הזה הוא מועד קבוע והוא חל על הזמן, אז פירוש הדבר שמקורו של המועד הזה זה ממה שהוא מעבר לסדר הזמן הקבוע. כל הדברים שהם חלק מסדר הזמן הקבוע, אז אין שום סיבה שהם יחזרו על עצמם, אין שום סיבה שהזמן יגיע אליהם שוב. הם דברים שהם ממשיכים והולכים ביחד עם סדר הזמן. אם יש מועד, אז על כורחנו שהמועד הזה חל תמיד על הזמן, על סדר הזמן, ממה שהוא מעבר לו, ממה שהוא מעליו, מעבר לו. ובאמת זה כך, כל המועדים כולם, הם כולם נקבעו על ניסים, על דברים שהם נפלאות ודברים שהם גילויי הנהגה שהם מעבר לדרך הטבע, מעבר לסדר הזמן הרגיל. אז כל המועדים כולם הם על גילויי הנהגה גבוהים יותר. נמצא אם כן שהדבר הוא בהכרח שאם יש לנו מועדים לא טובים, מועדים רעים, אז המועדים האלה חייבים להיות נקבעים על ניסים לרע. גם הם חייבים להיות נקבעים על ניסים. זאת אומרת, דברים שהם מחוץ לדרכי הטבע, מחוץ לסדר הזמן הרגיל, מחוץ למהלך הרגיל של דרך הטבע, אז נתגלו כאן דברים שהם מעבר לסדרי ההנהגה הרגילים, ועל ידי זה הם יצרו מה שנקרא מועד. כיוון ש... המועד שאנחנו עסוקים בו עכשיו, המועד שאנחנו בו בעניינו עכשיו, זה המועד של תשעה באב, שהוא המועד של החורבן. קרא עליי מועד, ודינו כדין מועד. מועד זה זמן קבוע. כבר הזכרנו פה כמה פעמים, גם בשבוע שעבר, הזכרנו את דברי הראשונים, הרמב"ן, הריטב"ו, הר"י מיגאש ועוד, הראשונים שהם מפרשים, מבארים את דברי הגמרא. בגמרא ביומא כתוב שכשנכנסו נוכרים להיכל, זה מדובר על בית ראשון, כשנכנסו נוכרים להיכל מצאו כרובים שהם מאורים זה בזה. וכל אלה, כל אותם נוכרים, כל אלה, כל המחריבים כולם, כשהם נכנסו להיכל והם ראו את הדבר הזה, אז הם מיד אמרו, הללו ש... כמו שכתוב, הזכרנו פה את דברי הגמרא, הללו שברכתם ברכה וכללתם כללה התעסקו בדבר זה, מיד היזילום, נתקיים בהם מיד כל מכבדיה היזילוה כי ראו ערוותה. נמצא שהדבר הזה, כן, הדבר הזה בעצמו, מה שנקרא כביכול, כן, כביכול, הדבר שהוא הנשגב ביותר, זהו הדבר ש... זה הדבר המקודש ביותר שישנו בבית המקדש. החיבור הגדול ביותר בין כביכול בורא העולם וכנסת ישראל, החיבור החזק ביותר, העמוק ביותר. והדבר הזה נתחלל, נזדלזל, נעשה כל מכבדיה היזילוה כי ראו ערוותה. אז מקשים הראשונים. הרי מפורש בגמרא שבזמן שישראל אין עושים רצונו של מקום, אז אין פניהם של הקרובים איש של אחיו, פניהם לבית. רק כשעושים רצונו של מקום, אז פניהם איש של אחיו. ולכאורה אין לך שעה של אין עושים רצונו של מקום יותר משעת החורבה. ואיך ייתכן שאז בשעת החורבן היו פניהם איש אל אחיו בצורה כל כך? קרובים מאורים זה בזה. אז כתוב בראשונים, ברמב"ן, ברבת, לא בדף צד"ט, ובריטב"ו שם ביומה בדף נ"ד, בשיטה וברבת, בשם כמה ראשונים, שהיה זה נס לרעה כדי לגלות ערוותם. כך לשומם של הראשונים, היה זה נס לרעה כדי לגלות ערוותם, כדי להעמיק את החורבן, נס לרעה. זה הרי ברור, כל מתבונן מבין. נס זה דבר שהוא גילוי עליון יותר, זה גילוי שהוא מחוץ לכל סדרי הטבע. זה פירוש נס. הדבר הזה הוא דבר שהוא מגיע מלמעלה, מעבר לכל סדרי ההנהגה הרגילים. ואם קרה כאן נס כזה, זאת אומרת שהנס הזה הגיע לכאן, היה כאן גילוי עמוק יותר, פנימי יותר, ששורשו, כן, מקורו הנס, כמו כל נס, נס מקורו מהנהגה שהיא מעבר לדרכי הטבע. תמיד כל נס מקורו בהנהגה הרבה יותר עליונה, בהנהגה של למעלה מדרכי הטבע. אז כאן היה נס שהגיע כאן למטה, נתגלה דבר שהוא כולו נס וכל כולו לחורבן. כל מתבונן מבין. הדברים הרי נוראים. היה כאן החיבור החזק ביותר, הגדול ביותר, הגילוי העמוק ביותר של הקשר הפנימי ביותר בין כביכול בורא העולם בכנסת ישראל. והגילוי הזה בעצמו הוא היה מעשה חורבן. זה היה דבר שהוא גרם לכל מכבדי האיזילו, זה היה חלק מהחורבן. ועם כל זה, אז הרי היה כאן חיבור. החיבור הזה עצמו היה חורבן, אבל החורבן הזה עצמו היה חיבור. כבר הערנו פה כמה פעמים במשך השנים, אמרנו, וזה מרומס ככה גם ברבותינו הראשונים, שהשורש של חיבור וחורבן, חבר, כן, חבור וחרוב, השורש הזה הוא אחד. זאת אומרת, החורבן מנתק חיבור. פירוש המושג חורבן השורשו במה שנקרא בלשון הקודש חרבה, חרבה, חרבוני קיץ, מה שנקרא. ועניינם של חרבוני קיץ זה שהם מייבשים את כל הדברים כולם, ומכיוון שכל הדברים כולם יחד מתחברים על ידי גיבול, כך טבעם של דברים, שעיקר חיבור הדברים הוא על ידי גיבול. כך כביכול ברא בורא העולם את העולם, הוא ברא אפר וברא מים וגיבל אפר במים, ומהגיבול הזה יצאו כל הצורות. זהו הגיבול, שכך נוצרו הצורות בעולם, כך נוצרה צורת אדם וכל הצורות כולה. חרבה מייבשת, מוציאה את כל הלחלוכית באופן שהדברים חוזרים להיות אפר. זאת אומרת, הדברים חוזרים, הם נעשים נפרדים, נבדלים זה מזה. אז כל חורבן שורשו בחרבה. הדבר חרב, הדבר חרב פירושו שהדבר מתייבש לגמרי וכל הגיבול שלו מתבטל. אז הוא חוזר להיות אפר וממילא הוא מתפורר. דהיינו, חורבן תמיד חל על בניין. דהיינו, פירוש, כל מה שמתחבר והולך זה מה שנחרב בחורבן. מה שנתחבר בחיבור נחרב בחורבן. כיוון שכך, אז יש לנו כאן עומק שבאמת צריך הרי להתבונן בזה. כאן לקחו את החיבור עצמו, את החיבור שהוא הכי חיבור שרק אפשר להעלות על הדעת. והחיבור הזה עצמו הפך להיות חלק מהחורבן. כך נתגלה החורבן. החורבן נתגלה בחיבור בעצמו. כך הדברים מתגלים כלפי חוץ, לפחות בהשקפה ראשונה. כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערוותה. אבל אם מסתכלים עוד פעם, אז הרי בכל זאת רואים פה חיבור. רואים פה חיבור, הרי הקרובים בכל זאת מאורים זה בזה. אז עם כל זה שהחיבור הזה הוא כולו חורבן, כולו חורבן, והוא מתגלה כחורבן, והוא חלק מהחורבן. ואמרנו פה בשבוע שעבר, שמתוך כך, אז לקחו הגויים תקיפות לעצמם, להגיד אנחנו ישראל. כי כביכול בורא העולם מתחבר לעולם גם לא דרך ישראל, גם כשישראל חרבים. כל זה זה חלק, זה לא חלק מהחורבן, זה עצם עצמו של החורבן. העומק של החורבן נמצא פה. מתוך כך לקחו תקיפות. להגיד שכביכול בורא העולם מתחבר בעוד צורה לעולם, לא דרך כלל ישראל. זה מה שהם טוענים הרי, זה מה שהם כולם, זה מה שכל זה הרי כל המונה של רומי הגדול שהוא צועק בעולם את הדבר הזה. כביכול בורא העולם מתחבר לעולם לא דרך כלל ישראל. ואין לך גילוי לדבר הזה יותר מאשר הגילוי שכביכול בשעת החורבן אז הקרובים מאורים זה בזה. אבל עם כל זה, עם כל זה, אחרי כל זה, אז זאת שעת חיבור נוראה. כל זה נכון, אבל זה בכל זאת חיבור של הקרובים. אבל כדי לראות את זה צריך להסתכל עמוק יותר, צריך להסתכל פנימה יותר. מה שנראה לעין, מה שנראה לפחות כלפי חוץ, מה שנראה לעין, אז ברור נראה כאן חורבן. זאת אומרת נראה כאן שהחיבור עצמו הוא חורבן. למעמיק יותר, לנו, לכלל ישראל, למבינים יותר, לאלה ששומעים עמוק יותר. אנחנו שומעים שהחורבן עצמו הוא חיבור. אבל האופן איך שהדבר מתגלה, זה שהחיבור עצמו הוא חורבן. קרא עליי מועד לשבור בחוריי, והמועד הזה נתייסד על נס. זהו הנס שעליו נתייסד המועד. מועד לרעה, כיוון שהוא מועד, אז הוא על כורחנו מיוסד על נס, מיוסד על איזשהו גילוי מעבר לסדר ההנהגה הרגיל. הגילוי הזה הוא גילוי של נס, מועד לרעה, מיוסד על נס לרעה. הנס הזה קרה בבית ראשון. וזה דבר מוזר. דבר מוזר, זה באמת דבר משונה מאוד. בזמן החורבן קוראים ניסים וניסים לרעה. גם בבית שני קרה נס מעין הנס הזה. ואמר אי אלוקים עוצור חסיו בו. זה טיטוס הרשע שחירף וגידף כלפי מעלה. מה עשה? אז כתוב כאן מה שהוא עשה בהמשך, ונטל סייף וגידר את הפרוכת ונעשה נס, והיה דם מבצבץ ויוצא, וכסבור הרג את עצמו. עצמו אומר רשי, כמובן כינוי כלפי מעלה. כסבור הרג את עצמו. כתוב מפורש בגמרא שטיטוס הרשע, בזמן שהוא נכנס לבית קודשי הקודשים, אז הוא לקח סייף וגידר את הפרוכת. זאת אומרת, הוא נעץ בפרוכת סייף, חרב, ונעשה נס, והפרוכת טפטפה דם. והוא כסבור שהוא הרג כביכול את עצמו, הרג כביכול את בורא העולם. רחמנא ליצלן. אבל בכל אופן נעשה כאן נס. זה דבר פשוט, זה דבר, זה הרי בולט לעין שהנס הזה הוא מעין אותו נס שנעשה בבית ראשון. מעין אותו נס. זה נס שכביכול בורא העולם גילה שהקשר שלו למקום הזה הוא קשר של, זה חיבור שאין חיבור גדול ממנו. חיבור עוד יותר גדול, זה חיבור של נשמה לגוף. זה חיבור שאם החיבור הזה ניטל זה מוות. אז הגילוי היה שכביכול אותו חיבור, החיבור הזה נחרב. אותו חיבור שכביכול בורא העולם מתחבר למקום הזה. זה הרי ברור, זה מובן לכל... הדברים הרי ברורים. כביכול בורא העולם נקרא קהיל חי, אלוקים חיים. והוא ציווה עלינו להקריב שני תמידים בבוקר ובערב, וזה נקרא בכתוב, זה נקרא קורבני לחמי לאישי, וזה נקרא ריח ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. דהיינו, כביכול בורא העולם מתגלה בעולם כחי וחיותו מתחברת לעולם, והוא צריך לאכול, הוא צריך מזון, כמו שכל גוף חי צריך מזון כדי להתקיים. החיות צריכה להתקיים על ידי מזון. אז כביכול בורא העולם במידה הזאת שנקראת אלוקים חיים או כל חי, אז המידה הזאת צריכה מה שמקיים את החיים. מה שמקיים את החיים זה מזון. אז כביכול בורא העולם, כן, ציווה קורבני לחמי. לשון חז"ל בהרבה מקומות, כדי שלא יהיה שולחנך מלא ושולחן רבך חסר. כהנים משולחן גבוה כזר, משולחן גבוה כזר. כביכול בורא העולם נותן להם משולחנו. שולחנו זה הכוונה, מהמקום שהוא אוכל, מסעודתו שלו. אז כביכול הוא נותן להם, אז הקורבנות האלה הם סעודתו שלו, ומשולחן גבוה כזכי. אז כן, מי שזה יהיה, הכהנים או גם חלק הבעלים, אבל על כל פנים משולחן גבוה כזה, שולחן גבוה זה הכוונה מהקורבן שהוא כביכול לחם כלפי מעלה, אז חלק מהלחם הזה מופרש למי שמשתתף בסעודה הזאת. ומכיוון שמקום האכילה ומקום הריח, להריח מריחים מהמקום שנושמים, וכל הדברים האלה הם כולם גילויי חיות, גם מקום האכילה וגם מקום הריח, שניהם נמצאים בבית המקדש. ואם בית המקדש חרב, אז זה מה שעלה על דעתו של אותו רשע. זה מה שעלה על דעתו, זה לא מדובר פה על... כבר אמרנו כמה פעמים, לא, הגמרא לא מביאה דברים של מטורף, מפגר. זה מה שעלה על דעתו. המידה הזאת שנקראת אלוקים חיים, זאת מידה שהיא מחוברת למקום החיות. ומקום החיות זה כדרך, כמו שויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה, אז אותו מקום ששם נופחה נשמת חיים, שם נמצאת החיות. באותו מקום ששם נמצאת החיות, המקום הזה הוא בית המקדש, וכשהדבר הזה, שבית המקדש, כשהמקום הזה נחרב, פירוש הדבר, חלילה, כן, פירוש הדבר, שכאן, יש כאן מה שנקרא פסיקת חיות. יש כאן רחמנא ליצלן, מהי דעתה. אבל יש כאן חלילה מה שנקרא נטילת נשמה. דהיינו ביטול חלילה של המידה הזאת שנקראת חיים. רחמנא ליצלן. זה מה שעלה על דעתו של אותו רשע, שחירף וגידף כלפי מעלה. אבל הרי זה ברור שכביכול בורא העולם נתגלה באופן כזה, הוא נתגלה כך שזה כך ייראה. זה ברור הרי שטיטוס לא היה היחידי שחשב. זה היה דבר גלוי. כביכול בורא העולם התגלה בצורה כזאת, הוא התגלה שכך יהיה נראה, שיש כאן רחמנא ליצלן, מה שנקרא פסיקת חיות. זאת אומרת שהחורבן חל באותה נקודה שהיא עצם החיבור כביכול של בורא העולם לבית המקדש. בעצם נקודת החיבור של ושכנתי בתוכם, שהחיבור הזה הוא חיבור של חיים. זה חיבור של חיים בעצם, חיים באמת. ונעשה נס מעין אותו נס שנעשה בבית ראשון. לשם מה הניסים האלה? למה צריך ניסים כאלה? למה צריך ניסים כאלה? אז זה דבר ברור, הניסים האלה באים לגלות מצד אחד את עומק החורבן, עד איכן הדברים מגיעים, עד שיכול שיעלה על דעתו של רשע וכל הרשעים איתו יחד, שכביכול המידה הזאת פסקה מהעולם. אין חיבור כביכול, אין חיבור כביכול, רחמנא ליצלן, בין רצונו יתברך לבין העולם. אין המידה הזאת שנקראת אלוקים חיים. וזה מובן מאליו, זה ברור, שבזמן שהמידה הזאת שנקראת אלוקים חיים איננה בעולם, מתבטל גם מעמד הר סיני, מתבטל הכל, השמע עם, כל אלוקים חיים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. העומק של תורה שבעל פה תמיד נתפס בהעומק הפנימי ביותר של תורה שבעל פה, נתפס תמיד באילו ואילו דברי אלוקים חיים. ואם חלילה העמידה הזאת מסתלקת, חס וחלילה, העמידה הזאת מסתלקת מהעולם, אז כלפי חוץ ככה דברים נראים. זה הרי ברור, זה כביכול בורא העולם רצה להראות, כך הוא רצה להתגלות בצורה כזו. הוא רצה הרי להראות שזה ייראה כאילו שנתלה כאן חיות. אבל בשביל מי שמתבונן, בשבילנו, עבורנו, לנו, אז אנחנו הרי יודעים ש... אנחנו יודעים שאין אפשרות כזאת. אז עבורנו הגילוי הזה עצמו הוא גילוי שכאן בית חיינו. גם עכשיו. רחם על ציון כי היא בית חיינו. עד עכשיו, גם עכשיו. כאן מקום החיות. גם עכשיו, גם כעת, כאן מקום החיות. זה סוד המועד, המועד, המועד הזה, אותו מועד שנקבע על שני החורבנות. המועד הרי נקבע, זה מועד, הבחייה לדורות. בפרט דיני האבלות, שהם אבלות רחמנא ליצלן, כמו שכתוב, על מי שמיתו מוטל לפניו. זאת אבלות על מת, באמת. הליבה דה אמת, זאת אבלות על מת, כמי שמיתו מוטל לפני. לכן הדינים הם ענינות יותר מאבלות. איסור בשר ויין אין באבל, ויש בימים האלה. עשאוהו, כמו שכתוב, כמו שחזל אומרים, עשאוהו כמי שמיתו, כך אומרים הראשונים, עשאוהו כמי שמיתו מוטל כאן זה המועד, מועד שנקבע על נס, מועד שנקבע על גילוי מעבר לגילויים הרגילים של, מעבר להתגלות הרגילה של ההנהגה הקבועה. אבל הנס הזה, מכיוון שהוא מגיע משם, אז הוא נושא בתוכו עומק של חורבן שאין כמור, וגם עומק, אם אפשר לומר, עמוק יותר. של חיבור שאין כמור. לכן זה נקרא מועד. שני המועדים האלה, המועד של תשעה באב כתוב ב... במגילת קינות. כתוב במגילת איכה, קרה עליי מועד לשבור בחורה. על 17 בתמוז כתוב בתורה. הזכרנו פה כמה פעמים את מה שאהרון אמר, חג להשם מחר. אז כבר הזכרנו את זה כמה פעמים. כתוב בליקוטי תורה של האריזה. איך ייתכן שהתורה תכתוב דבר שקר? מה זאת אומרת? אהרון אמר, חג להשם מחר. איך ייתכן בכלל שאהרון קדוש השם יוציא דבר שקר מפיך? חג להשם מחר. אז הוא אומר, זה לא דבר שקר, משום שלמחרת נשתברו הלוחות, ועתיד הקדוש ברוך הוא להפוך את זה לססון ולשמחה. חג מדאורייתא, חג שכתוב בתורה. 17 בתמוז זה חג שכתוב בתורה. שוב, לענייננו, פעמיים נתגלה הנס, זאת אומרת, העומק הזה, שנתגלה פה נס בימים האלה, החורבן נתגלה בצורה של נס. זאת אומרת, עומק מיוחד של החורבן. כמו שאמרנו, העומק של החורבן שפגע בנקודת החיבור הכי עמוקה. אז כאן זה נתגלה בדרך נס, והנס הזה בעצמו יש לו שני פנים. שוב, הפן האחד זהו הפן של החורבן העמוק ביותר, והפן השני שהוא היותר עמוק, היותר פנים, היותר פנים, זהו העומק של החיבור שיש למרות החורבן של החיבור. זו טעות לחשוב, זו טעות פשוטה, זו טעות די שגורה, אפילו בספרים אפשר למצוא את זה, שתשעה באב זה יום מר, זה יום תשעה באב, ויש בו עוד דין של מועד. וכאילו שאלה שני דברים שהם לא, זו טעות, טעות גרועה מאוד. חוץ מה שזה מוכח מנדחה, למה צריך לדחות את המועד? כשתשעה באב נדחה משבת ליום ראשון, אז גם המועד נדחה. כל דיני מועד גם הם נדחה. המועד לא חייב להידחות. אלה דברי הבל, אלה דברי הבל פשוטים. המועד נמצא ביום המר של החורבן, שם בעומק הדברים נמצא מועד. בזה עצמו מונח מועד. ביום החורבן עצמו תמון, כאן נמצא המועד. למדנו אם כן, שה... מועד, המועדים, אותם מועדים שהם נקבעו רחמנא ליצלן לרעה, מה שנקרא. זאת אומרת, מה שהכתוב בא להוציא במה שהוא אומר הוא למועדים טובים. ההפך ממועדים טובים. אז אותו הפך ממועדים טובים, אז גם הם מועדים שנקבעו על ניסים. כדרכם של מועדים כולם שהם נקבעו על ניסים. ככל המועדים, המועדים הם על נס, וגם המועדים האלה הם על נס. תמיד זה על גילוי ההנהגה עמוקה יותר, גבוהה יותר מסדר ההנהגה הרגיל, כמו שביארנו. עכשיו, ננסה להבין. כיוון שעומק, זאת אומרת, מתבאר מתוך מה שהבנו. שעומק הנס בעצם הוא שיש כאן ביטול או במילים אחרות חורבן של החיבור הקבוע שישנו בין המעלה והמטה או בין הנשמה והגוף אפילו. אבל נעשה כאן נס, והנס הזה מגלה שבעצם בעומק הדברים החיבור הזה קיים. בהמשך דברי הגמרא כאן, בהמשך דברי הגמרא על טיטוס, כתוב, ונטל סייף וגידר את הפרוכת ונעשה נס, והיה דם מבצבץ ויוצא וכסבור הרג את עצמו. שנאמר, שאגו צורריך בקרב מועדיך, שמו אותם אותות. אז הגמרא ממשיכה, אבא חנן אומר, מי כמוך חסין כה, מי כמוך חסין וקשה, שאתה שומע ניעוצו וגידופו של אותו רשע ושותק. דבי רבי שמואל תנא, מי כמוך באילים השם, מי כמוך באילמים. להבין, על הפסוק ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה, אז כתוב בתרגום לרוח ממללה, כלומר הדיבור זהו הגילוי של חיבור הנשמה והגוף. רוח ממללה זה בזה מתגלה הנפש חיה, הנשמה מתחברת עם הגוף וזה מתגלה בכוח הדיבור. ברור, זה הרי ברור, הדיבור הוא כולו תוכן, זה ביטוי פיזי למה שנקרא תוכן. כן. אז התוכן יש לו מערכת גילוי אחרת, במחשבה, בדעת, בעולם של רוח. אבל כשיש ביטוי בעולם של גשם לתכנים של רוח, זה חיבור נשמה וגוף בדיבור. הדיבור מחבר את הנשמה והגוף, הדיבור בעצם מציאותו הוא חיבור נשמה וגוף. שכביכול בורא העולם נתגלה בהתגלות של רחמנא ליצלן, כן, בהתגלות כזאת של שיתכן, שיתגלה בעולם, שאפשר יהיה, שכל הרשעים יוכלו להיות סבורים שהעמידה הזאת בטלה מהעולם, כן, כי סבורים שהרגו את עצמו רחמנא ליצלן, כי סבורים שהרגו את עצמו, כשזה מתגלה בעולם, אז מתגלה בעולם הנהגה שנקראת מי כמוך באילמים. אין דיבור יותר, אין דיבור יותר, שומע ניעוצו, שומע גידופו, שומע חרפתו ושותק, אין יותר דיבור. הדיבור זהו הרוח ממללה, זהו הנפש חיה, זהו הגילוי של החיים. המהר"ל בכמה מקומות מאיר, המתים נקראים יורדי דומה, הם יורדים למקום ששם, שם אין דיבור, שם דממה. כאן נקודת ההבדל, כבר הזכרנו את זה פה עשרות פעמים, כאן נקודת ההבדל שבין חיים ובין מוות. החיים הם דיבור והמוות הוא דומה. אז כביכול כשבורא העולם מתגלה בהתגלות כזאת, רחמנא ליצלן, מהידעתה, אבל ככה הרי ההתגלות, וכל אלה, כל המחריבים כולם, וכל... אז כמו שכתוב, כסבור שהרג את עצמו חליל, אז ההתגלות היא התגלות של מי כמוך באילמי. אין דיבור, אין יותר דיבור, מי כמוך באים. נמצא, והרי הדבר הזה הוא אמת, הדבר הזה הרי הוא אמת. מי שחרב בית ראשון אז פסקה נבואה מישראל. כביכול בורא העולם לא מדבר, מדבר בהדיה, שולח נביא, נביא שמבטא כביכול את דיבורו ידבר, מלשון ניב שפתי. אז משחרב בית המקדש הראשון פסקה נבואה מישראל, עוד נותרו, נשארו כמה נביאים שהתחילו את נבואתם מקודם. מדובר פה על חגי, זכריה ומלאכי, שזאת פרשה בפני עצמה, מה שנקרא נביאים אחרונים ממש. וזאת גם כן, זאת נבואה שהיא כבר לא נבואה ברורה כמו שהייתה מקודם. כמו שכתוב, משחרב בית המקדש ראשון, פסקה נבואה מישראל, ועדיין היו משתמשים ברוח הקודש. ממש ככה כתוב בברייתא בסנהדרין. זה היה בבית המקדש הראשון, אז פסקה נבואה מישראל, והדיבור המפורש, הדיבור בהדיה כביכול של בורא העולם, פסק מהעולם. אבל אז התחיל כל הדיבור של בית שני, ועדיין היו משתמשים בבת קול, היו משתמשים, לא, בגמרא כתוב פסקה רוח הקודש מישראל, ועדיין היו משתמשים בבת קול. כך כתוב בגמרא. אני לא ציינתי נכון, זאת אומרת בגמרא בסנהדרין כתוב בנוסח אחר, אבל זה כתוב במקום אחר בחז"ל. חורבן הבית הראשון, זה אז פסקה הנבואה, אבל הדבר הוא מאוד שם כתוב אחרת, אבל הדבר מפורסם בדברי חז"ל, זה ידוע. כל זמן בית ראשון הייתה נבואה בישראל, וכשנחרב בית ראשון, אז פסקה הנבואה, ומה שנשאר זה היו שיירים של נבואה, שהם היו, או מכוח הבית הראשון, או אלה שהתחילו את נבואתם עוד בזמן הבית, כמו יחזקאל. אבל על כל פנים, הנבואה בכלל ישראל הייתה עד חורבן בית ראשון. עיקר הנבואה, כביכול, מה שנקרא דיבורו התברך, היה בעולם, פתוח, עד חורבן הבא. אבל הדיבור של בית שני, גם הוא היה דיבור. גם זה היה דיבור, היו משתמשים בבת קול, כל זה היה עד חורבן הבית השני. חורבן הבית השני, אז כאן כביכול בורא העולם נכנס למה שנקרא מי כמוך באילמים, זאת הייתה אילמות גמורה. מאז ואילך, אז כביכול אין יותר דיבור מלמעלה. שום דיבור לא מגיע. שום דיבור לא מגיע. שוב, רחמנא ליצלן, אבל הדבר הזה, ההתגלות הזאת, זאת אותה התגלות, כך מתגלה, חלילה, מי שרוצה להתגלות, כן, חלילה, כן. זאת אומרת, אלמלא זה כתוב, אז אסור היה להגיד את זה. אבל מי שרוצה להתגלות כך, מי שרוצה להתגלות כי יורד דומה, אז כך הוא מתגלה. מי כמוך באים? אבל כאן שוב, הדבר הזה מתגלה בשני פנים. זה עצמו מתגלה בשני פנים. שוב, הפן האחד. הפן האחד. זאת ההתגלות באמת כאילם, וזה כלפי כל העולם כולו. כיוון שהוא אילם, כיוון שהוא איננו, אז אין שום, אז הוא כאילו לא נמצא. סילקו אותו, הוציאו אותו אל מחוץ למערכת, אנחנו לא נמצאים יחד איתו באותו מקום. על ידי אותה אילמות עצמה, אז כאילו, חלילה, רחמנא ליצלן, כך הדבר נראה, וזה צורת החורבן. בזה כביכול, אז דיבורו האמיתי יצא אל מחוץ לעולם, הוא לא נמצא. אבל שוב, לנו, עבורנו, למי ש...
למי שיודע להטות אוזן, לשמוע עמוק יותר. אז הגילוי הזה הוא גילוי של כוח כביר. אנחנו אומרים את זה בשירה, מי כמוך באלים השם. זה הפסוק. אנחנו אומרים כל יום בתפילת ערבית, שחרית וערבית, פעמיים בכל יום. לך ענו שירה ושמחה רבה ואמרו כולם, מי כמוך באלים השם. את השיר הזה של מי כמוך באלים השם, השיר הזה נאמר עם כל השמחה האפשרית. וכאן בשירה הזאת בעצמה כתוב מי כמוך באילמים. באילמים, רחמנא ליצלן, כאן גוף המונח הגילוי. זאת אומרת, למי שמתבונן יותר, למי שמעמיק יותר, למי שמבין יותר, אז הגילוי הזה הוא גילוי חזק יותר, עמוק יותר. יש כאן עוצמה הרבה יותר גדולה מהעוצמה שיכולה בכלל להיות בדיבור. על דרך מליצה, כן, שתיקה בתרי. לפחות כפול. לפחות כפול. מי כמוך, מי כמוך באלמי. זאת אומרת, רואים כאן את הכוח הכביר של שומע חרפתו ושוטים. אילם. אבל זה לא אילם שהוא לא מתייחס, שלא מדבר. יש כאן גילוי גבורה, גילוי כוח, גילוי עומק של כוח. שברגע שהכוח הזה יצא ויתגלה על שונאיו של מקום, אז מי כמוך באלים השם? מי כמוך באלים השם, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות, עושה פלא. זאת השירה שנאמרה על יציאת מצרים ועל קריאת ים סוף. זה נאמר אחרי קריאת ים סוף, וזה נאמר כשירה על כל... ואותה שירה שנאמרה שם על כל זה, אז שם בשירה הזאת אומרים מי כמוך באלים. כשדורשים מי כמוך באילמים, פירוש הדבר שומעים פה באילמות את אותו כוח של קיימי צאתך מארץ מצרים. ולמי שיודע להסתכל, למי שמבין יותר, אז כביכול בורא העולם מדבר באילמות דיבורים כאלה שאי אפשר לדבר אותם בדיבור. רק את זה אף אחד לא שומע. כל העולם כולו שומע את הרחמנא ליצלן כסבור שהרג את עצמו. כתוב במדרש על משה רבינו. היה קשה להם לחז"ל. הפסוק, אלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל, וזה דברים ב... זה המון. אלה דברים שזה משהו שלא כדרך הטבע, כל כך הרבה לדבר ויחס. אז היה קשה לחז"ל, הרי משה רבינו עצמו אמר, לא איש דברים אנוכי. לא איש דברים אנוכי, גם אתמול, גם משלשום, גם מאז דבר לך אל עבדך. לא איש דברים אנוכי. אז זה היה קשה לחז"ל. כתוב מיד כאן בתחילת, גם ברבא וגם בתנחומה. אמר הקדוש ברוך הוא, ראי לשונה של תורה, מה חביבה, שמרפא את הלשון. מניין שכן כתיב מרפא לשון עץ חיים, ואין עץ חיים אלא תורה, שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה. ולשונה של תורה מתיר את הלשון. תדע לך, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מעלה מגן עדן אילנות משובחים. ומהו שבחן שהם מרפאים את הלשון? שנאמר, זה פסוק בסוף יחזקאל, פרק אחד לפני האחרון, ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, והיה פריו למאכל ועלהו לתרופה, כך כתוב בפסוק, ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה, מניין שהיא רפואה של לשון, שנאמר והיה פריו למאכל ועלהו לתרופה. רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, אחד אמר לתרפיון ואחד אמר כלשהו אילם ולועט הימנו, לשונו מתרפא. כנראה במקום אחר במדרש, המפרשים מביאים את זה פה, במקום אחר במדרש כתוב ועלהו לתרופה, זה נקרא להתיר פה. כך חז"ל דורשים, את המילה לתרופה, לטרף פה, כן, זאת אומרת לתרופה של פה, לתרופה. מניין אתה למד? ריש לקיש אמר, מה לנו ללמוד ממקום אחר? נלמד ממקומו. הרי משה, עד שלא זכה לתורה, כתיב בו לא איש דברים אנוכי. כיוון שזכה לתורה, נתרפא לשונו, והתחיל לדבר דברים. מניין, ממה שקרינו בעניין, אלה הדברים אשר דיבר משה. ידוע מאוד שזה שמשה רבינו לא היה איש דברים. המהר"ל מסביר את זה בספר הגבורות. משה רבינו לא היה איש דברים, כי חיבור הנשמה והגוף, הדברים שהם יוצאים, הם פועל יוצא של חיבור הנשמה והגוף. אז אצל משה רבינו זה היה בכיוון אחר, בכיוון שונה. זאת אומרת, הדברים נתפסו בצד הגבוה שלהם, והם לא נתפסו בצד הדיבור שלהם. חיבור הנשמה והגוף שלו לא הגיע לרמה כל כך נמוכה שאפשר יהיה להוריד את הדברים האלה לדיבור. הדיבור הרי מצמצם את הדברים, הדיבור מכווץ אותם ומכניס אותם לתוך דיבור, לתוך מילים. אבל הדברים בעצמם הרי הם עמוקים יותר מזה. הם כן, בעומק הדברים, אז הדברים הם לא נתפסים כולם בתוך הדיבור, ברור. הדיבור הוא רק, המילים שמלבישים, אז כתוב מקום אחד בדברי חז"ל שזה רק נעל שמלבישים על המושג. כדי שהמחשבה הזאת תהיה לה דריסת רגל פה בעולם, אז זה מתלבש בנעל שנקרא דיבור. אבל זה לבוש לחלק הנמוך ביותר של הרוח, לחלק הנמוך ביותר של העומק, של הפנים. החלק הנמוך ביותר מתלבש במילה, בדיבור. משה רבינו שהיה כולו שם, אז הוא היה כבת פה. כבת פה זה נקרא כל מי שצריך להעביר דבר ממקום אחר, ממקום שהוא לא מקומו, למקום אחר. אז הדבר הזה כבד. משה רבינו צריך היה להעתיק את הדיבור ולמשוך אותו למטה. זה נקרא כבת פה. אנחנו, לנו כבד להעלות את הדיבור לרמה קצת יותר גבוהה. אנחנו כבדי דעת, אנחנו כבדי מחשבה. משה רבינו, להבדיל, כן. הוא היה כבד פה. להוריד את הדברים ולהלביש אותם בדיבור, זאת כבדות. זה נקרא לשים דברים שלא במקומה. למשוך אותם כאילו למקום אחר. צריך למשוך אותם בכוח. זה נקרא כבד פה. מתבאר אם כן, שבאלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל, שלשונו נתרפאה, פירוש הדבר שכאן נוצרה מערכת חדשה של חיבור של הנשמה והגוף. מערכת כזאת של חיבור נשמה וגוף היא זאת שהיא פותרת, היא פותחת את האפשרות לדבר. לדבר דברי תורה, לדבר דברי תורה, לזה כביכול. אבל פירוש הדבר, מה שקרה פה, באלה הדברים אשר דיבר משה, קרה פה, הריפוי שהיה פה. מה נתרפא פה? פה נתרפא אותו חיבור של הנשמה והגוף, שהוא-הוא הדיבור, הוא הדיבור בעצמו. אז הוא קיבל מימד חדש. הוא נעשה חיבור חדש. אז כמובן, בחיבור הרגיל, אז משה רבינו, החיבור הרגיל, החיבור שמשה רבינו נולד בו, לפני שנתרפאה לשונו, אז אותו חיבור שמשה, אותו חיבור נשמה וגוף שמשה רבינו נולד איתו, אז בחיבור ההוא משה רבינו היה כבד פה וכבד לשון. הוא לא יכול היה להביא את הדיבור למטה. לא יכול היה למשוך את הדברים עד לדיבור, להלביש עליהם את הדיבור, את המילים. אבל אם הדבר הזה נעשה פתוח וקל ושוטף, נתרפאה לשון. פירוש הדבר שיש כאן מימד חדש של חיבור. זה מימד שלא היה מכל. בחיבור הרגיל שבין מה שנקרא גוף ומה שנקרא נשמה. אז בחיבור הרגיל משה רבינו הוא כבד פה וכבד לשון. אחרי שזכה לתורה, אז הוא זכה לחיבור חדש של נשמה וגוף. בחיבור החדש יש דיבור חדש, והדיבור הזה הוא דיבור שוטף. זה נקרא דיבור של דברי תורה. להבין, להבין. זהו הנס של אלה הדברים. זה מה שכתוב בחזר שהזכרנו בהתחלה. כאן הנס של אלה הדברים אשר דיבר משה. הנס של אלה הדברים אשר דיבר משה. זהו הנס של אותו חיבור חדש שהמעלה מתחבר עם המטה. העליונים מתחברים עם התחתונים בחיבור חדש, חיבור שעוד לא היה כמותו מקודם. וכשהדברים מתחברים בחיבור חדש, אז התוצאה מזה, זה רוח ממלא לחדש. אלה הדברים, עשיתים ולא עזבתים. ושמתי מחשך לפניהם לאור, ונדמה לי שבהמשך כתוב, ומעקשים למישור. אלה הדברים, עשיתים ולא עזבתים. וכאן נמצא העומק של מה שאנחנו מנסים להבין פה כל הזמן. להבין. תמיד זה הכלל. זה כלל קבוע, תמיד, בכל דבר, בכל עניין. כל לידה חדשה, כל יצירה חדשה, לא יכולה להיות חדשה בהחלט, אלא אם כן הדבר הישן שעליו היא בנויה, מתבטל לגמרי. אנחנו מזכירים פה תמיד לדברי הגמרא בחולין, הגמרא אומרת שאפרוח שנולד מביצת טריפה, הגמרא אומרת, אפרוח שנולד מביצת טריפה, אפרוח מותר, האפרוח לא נקרא יוצא מטריפה. למה אומרת הגמרא, לאם את גביל הביצה, לכי מסרח, מתי האפרוח מתחיל להיווצר? כשהביצה מתקלקלת, כשהביצה, כן, מסרחת. לאם את גביל לכי מסרח, ולכי מסרח אפרה באלמה. אז הביצה חוזרת להיות אפרה באלמה כדי שיווצר כאן משהו חדש. כדי שיווצר כאן אפרוח. כך, כל החלק השני של ספר נצח ישראל של המערב. אז הוא הולך ומבאר את היסוד הזה. שהגאולה עתידה להתגלות במהרה בימינו. אז היא תהיה לידה חדשה, וכל מה שהיה עד עכשיו, כל מה שעד אז, עד הגאולה העתידה, כל זה חייב להתבטל לגמרי, כל זה חייב להיות אפרה דאר. על גבי מה שקיים היום, יכול להיוולד רק המשך למה שקיים היום, שיפור של מה שקיים היום. אבל זה לעולם לא יהיה לידה חדשה. דבר חדש יכול להיוולד רק עד כמה שהדבר הישן חדל, הופך להיות מסרח ואפרה באלמה, הוא איננו, הוא לא קיים. רק בצורה כזאת יכול להיוולד דבר חדש. שוב, אנחנו חוזרים לאותו עומק של החורבן שקרה לאותו חיבור, לאותו חיבור, גם של בית ראשון וגם של בית שני. לאותם חיבורים, חיבורים, חיבורים נוראים. החיבור של הקרובים והחיבור היותר עמוק ויותר חזק, חיבור של נשמה וגוף, חיבור של חיים ממש. החיבורים האלה נתפסו כנחרבים כדי שיתגלה עומק חדש של החיבור הזה. כדי שהחיבור הזה בעצמו יתגלה בצורה שעדיין לא נתגלתה מעולם. עוד אף פעם לא יכול היה להתגלות. זה חייב היה להיחרב, החיבור בעצמו היה חייב להיחרב. כדי שיגלה, יתגלה חיבור חדש. והחיבור החדש מוליד דיבור חדש. חיבור חדש של נשמה וגוף מוליד אלה הדברים. זה מה שחזל דורשים. ושמתי מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור. אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים. אז חזל דורשים, אלה הדברים, זה הכוונה, שכאן יתחיל, כאן תתחיל, כאן יתחיל ספר דברים. ספר דברים, ספר משנה תורה של כל הצרות, של כל המחשך שהפך להיות אור, ושל כל המעקשים שהפכו להיות מישור. כאן יתחיל ספר דברים, כאן יתחיל ספר, אלה הדברים, זה המשנה תורה החדש. כל הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא במדבר, חזר, יחזור ויעשה אותם בציון. אלה הדברים אשר דיבר משה. אלה הדברים אשר דיבר משה. אלה דברים עשיתים ולא עזבתי. על הפסוק הועיל משה באר את התורה הזאת, אז אומר רש"י בשבעים לשון, בשבעים לשון משה רבינו ביאר את התורה. כלל ישראל במדבר, שם באותו מקום, כלל ישראל ששמע את משה רבינו, כולם דיברו בשפה אחת. לא היה שום צורך, לא היה שם שום אוסף של... הם היו מוקפים בעמודי ענן ואש, זר לא בא בגבולם. במקרים מסוימים היו צריכים לצאת מחוץ לענן, אז עוד אפשר היה להיפגש עם מישהו. אבל הם היו לגמרי לגמרי לבדת, לגמרי לבדת. מה צריך לבאר להם? זה לא היה שום צורך לבאר את זה בשבעים לשון, לא היה שום עניין בדבר הזה. בשלומה הכתיבה על האבנים בשבעים לשון, זה משום ש... כמו שכתוב בגמרא, שמכאן אז באו כולם, באו האומות כולם, והעתיקו משם את התורה. מאותם אבנים שכתבו אז באר היטב, וכתבת את התורה הזאת על האבנים בפרשת כי תבוא, על האבנים באר היטב, אז גם שם כתוב בגמרא בשבעים לשון. אז דורשים חז"ל בשבעים לשון, ושם היה צורך, כי זה נכתב על האבנים ונשאר. אבל כאן לכלל ישראל הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור, את הדברים אשר דיבר אל כל ישראל, מה להם ולשבעים לשון? מה להם ולשבעים לשון? פשטות מסתבר שאף אחד לא הבין משהו בזה. סברה הפשוטה, סנהדרין ידעו בשבעים לשון, השבעים זקנים ידעו בשבעים לשון, אבל שישים ריבו, מאיפה הם ידעו בשבעים לשון? מה להם ולשבעים לשון? הם נולדו במדבר, מאיפה שבעים לשון? זה ברור שלא מדובר פה על, לא מדובר פה על תוספת הסבר ללומדים. אין שום תוספת הסבר אם יגידו להם את זה ב-70 לשון. לא הייתה שום סיבה שילמדו אותם את זה בטורקי. ודאי שזה לא הוסיף שום הסבר. אבל ב-70 לשון הכוונה שהדיבור הזה שנתחדש, אלה הדברים אשר דיבר משה. נתחדש כאן, נתחדשה כאן מערכת דיבור שהיא הקיפה את כל הדיבור כולו שנמצא בעולם. זה נקרא מימד חדש של דיבור, שכל הדיבור כולו בעולם יתרפא, יתוקן על ידי הדיבור הזה. הדיבור הזה הוא מרפא לשון, והמרפא לשון הזה זה מרפא לכל מערכת הדיבור, כל הדיבור כולו. כל הדיבור כולו יתוקן מכוח הדיבור הזה, מכוח אותו באר היטב של משה רבינו. הועיל משה באר את התורה הזאת. אז מכוח אותו הועיל משה באר את התורה הזאת, מתוך כך, אז כל הדיבור בכל העולם כולו, בכל קצה וקצה. אז הדיבור כולו תמיד, בסוף, אז כל הדיבור כולו יכוון אך ורק אל הדיבור האמיתי. זה יהיה במהרה בימינו, כששמתי מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור. אז אלה הדברים, עשיתים ולא עזבתים. כל הדיבור בעולם, כולו, יתוקן. כל מערכת הדיבור, שהיא כל כולה היום מכוונת אל ההפך הגמור, היא כולה חורבן, כולה חורבן. כבר הזכרנו פה כמה פעמים, המוקד של החורבן, העיקר של החורבן נמצא בדיבור. לכן מגילת איכה כתובה באלף בית, ובאלף בית לא מסודר. באלף בית שהפה קודם לעין, שאמרו בפיה מה שלא ראו בעיניהם. זה חורבן של הארץ, חורבן של כל מערכת הדיבור. אלה הדברים עשיתים ולא עזבתי, זה מה שיתוקן, זהו מרפא לשון עץ חיים. באופן להבין המועד שלפנינו, המועד של תשעה באב, המועד רחמנא ליצלן לשבור בחוריי, אותו מועד זהו המועד של הנס, הנס לרעה שגילה את העומק של החורבן, של החיבור העמוק ביותר, החיבור הפנימי, והחיבורים הפנימיים והעמוקים ביותר נחרבו כדי שהחיבור החדש שיבוא אז הוא יהיה דיבור חדש. דיבור חדש, והדיבור הזה הוא יהיה המשנה תורה, המשנה תורה האמיתי של כל מה שקרה. כמו שמשנה תורה זה כל חזרה, משה רבינו חוזר על כל מה שעבר עוד פעם, כך בדיוק אלה הדברים שיתגלו בחיבור החדש. אז כל הדברים יחזרו עוד פעם ויתגלו העומק של החיבור שבהם, של הדברי תורה שבהם, עומק החיבור שיש. אלה הדברים עשיתים ולא עזבתם. זה מה שרצינו לבאר היום. כל זה בגדר נחמתא דאמירן בעלמא, אבל כביכול בורא העולם הוא לעילא מכל נחמתא דאמירן בעלמא. ומה שיתגלה, מה שיתגלה באמת, מה שיתגלה באמת, אז יתגלה מה שמעין, מעין הפרשה הזאת שנקראת אלה הדברים, מעיקר הדין, כך כתוב הרמב"ם. פרשת דברים, כך מעיקר הדין, מעיקר סדר קריאת התורה. אז את פרשת דברים חייבים לקרוא לפני תשעה באב. פרשת דברים חייבת להיות נקראת לפני תשעה באב. אלה הדברים אשר דיבר משה, לדברי תוכחות. אז הדברים בעצמם הם דברים לא כל כך טובים. דברים שהם דברי תוכחות. אבל בעצם העובדה שמשה רבינו, אלה הדברים אשר דיבר משה, כאן גוף המונח תמון כאן בעומק החיבור החדש שיש בין המעלה והמטה, בין הנשמה והגוף. זה הדיבור החדש שנתגלה. עם זה שהדיבורים האלה הם לא כל כך דיבורים טובים. השם יזכנו במהרה ושמתי מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור. אלה הדברים עשיתים ולא עזבתי.